טוב, שלום וברכה, אנחנו ממשיכים את השיעור שלנו על, על אומנות המודרנית ו, והסתכלות של תורה על, על האומנות ועל החיים. דרך האומנות אנחנו גם נבין יחס שלנו לחיים. והיום אנחנו מדברים על זרם מאוד מאוד חשוב, בעיניי הוא הכי עליון בכל האומנות, זרם שנקרא Ready Made. ועניינו של הזרם הזה זה לקחת פריט, חפץ כלשהו, שנועד לעורר אצל אדם עולם הרוחני, עולם הפנימי, עולם האסוציאטיבי שלו. בצורה כזאת, האדם הוא הופך להיות לשותף של היוצר. כי יוצר כשלעצמו, הוא רק לקח משהו ירע וזה חסר משמעות. אף אחד לא מבין מה מצויר שם, או מה כתוב שם, מה נמצא שם. אבל אתה בתור צופה יכול לפענח ולהבין, וזה מתעורר אצלך עולם. אז למשל, דוגמה ליצירות כאלה כמו Ready Made, אפשר לקחת כל מיני חפצים, כמו למשל מקל של סבא. סתם מקל הליכה. זה לא אומר לנו הרבה, אבל אם ניקח את המקל הזה, את הרוץ, מחיים ונשים אותו במוזיאון, נשים אותו מאחורי הזכוכית כזה, ככה תלוי על הקיר, כמו יצירה אומנותית. ותחשבו על מקל של סבא. אצלי זה מעורר הרבה. אני חושב מיד, ישר, על זקנה, על זה שבסופו של דבר אנחנו כנראה כולם נהיה שם, וזה אולי מה שמחכה לי לעתיד לבוא, אבל מצד שני זה מאפשר לי להישען. זה מצד אחד זה סמל של זהו, זקנה, סוף, אתה, כולנו נהיה זקנים וכולנו נמות, אבל מצד שני זה גם אומר לי, נכון, זה קשה וזה כואב, אבל גם אתה יכול להישען על זה, אתה יכול להשתמש בזה, זה משהו ייתן לך. וכל מיני מחשבות שמתעוררות אצלי, החל ממחשבה על זה שכמו שאמר לי, תלמיד, החיים זה מחלה הכי סופנית שיש. אז כמו שזה מתעורר אצלי עם המחשבות כאלה, ונגמר בדברים יותר מופשטים, כמו שאני רואה את המקל, זה כמו סימן שאלה, כזה, למה? או מה עשית עד עכשיו? איפה, מה מחכה לך? כן, זה כמו מקל כזה שאתה נשען עליו. כל מיני דברים, אצל כל אחת יש דברים שיכולים להתעורר אצלו. אבל זה חפץ שהוא מדבר, שהוא עושה לך משהו. לעומת זה, נגיד, כוס מים לא אומר לי שום דבר. ודאי אני יכול לחשוב וזה, ויש אנשים בשבילם זה כן יגיד משהו, אבל לי זה לא מעורר, נגיד, עולם אסוציאטיבי. וככה זה גם הרבה דברים אחרים. ישנם חפצים שהם בקלות מעוררים אצלך כל מיני מחשבות, והמחשבות הללו בהרבה דברים יהיו משותפים לכולם. תנסו ליצור בעצמכם עכשיו תמונות כאלה, או לדמיין מין יצירה כזאת ששם איזשהו חפץ שהוא אומר לכם משהו, אדם יכול לפעול, זאת אומרת, יכול ליצור. לא צריך ללמוד אומנות בשביל להיות אומן. לא חייבים לפתח את דווקא את התנועות וטכניקות של ציור. עיקר אומנות, אומר הרב קוק, זה יכולת לראות. כמו שכתוב על בצלאל, שהיה יודע לחשוב מחשבות, ועל ידי זה שהוא חושב נכון, אז הוא מבין את הערך, את העומק של הדברים שמסתתרים מאחורי מה שאתה רואה. עיקר אומן, הוא לא חייב ללכת עם, להיות מגולח וללכת עם עגיל באוזן ולהיות קצת נשי. זה מבט. זה חדירה. כולנו, כך אומר הרב, יכולים להיות אומנים. אנחנו יכולים להיות עם של אומנים, אנשים שיודעים להתבונן בחיים, במציאות, להסתכל על חפץ ולראות משהו שעומד מאחוריו. אולי אני אתן לכם דוגמה. עת חפירה. תדמיינו לעצמכם את הדימוי הזה, עת חפירה. אני מתאר לעצמי שיש מישהו שרוצה להגיד מה זה מעורר אצלו? קבורה. איך? מלחמת העולם הראשונה. כן, נכון. מאות מיליונים מתו עם העת חפירה הזו, נכון. מה?
עת לחפור.
כן, עת לחפור. נכון, נכון, נכון. ולחסות, נכון. זאת אומנות. מה שאתם אומרים, זאת האומנות. אתה לוקח סתם עת, סתם משהו כזה, ואתה... יש לך דברים שהם יודעים מאחורי זה. יש כאלה שזה מעורר אצלם חלוציות, בניית מארץ ישראל. אצל... יכול להיות הרבה אנשים, אבל זה דברים שהם... מישהו אמר לי שזה מעורר אצלו שלג. זאת אומרת, זה העובדים פונים... אבל זה מה שהוא עושה. אז כשאתה רואה חפץ ואתה מסתכל דרכו... זה אתה יוצר. זה מה שאמר הרב, מה שאנחנו קראנו פעם שעברה. בוא נקרא את זה עוד פעם, את המקור אחת, שהוא חשוב מאוד להבין את המקור הזה. הכישרון היותר נכבד הוא החידור אל עומק עצמיותנו. כשאתה מתבונן ואתה רואה מה בתוכך, זה הכישרון, זה נקרא גאונות. כשאתה מגלה דברים כאלה שלא קל לבטא אותם. בכל רגע, דקה מדי דקה, הננו יוצרים. מדעתנו ושלא מדעתנו. הרב אומר, כמו שאמרתי, שאנחנו צריכים להיות עם של אומנים. אנשים שחיים, מתייחסים למציאות לא בצורה פשטנית, אלא יודעים לחדור, להסתכל מה עומד מאחורי זה. וזה דבר שהוא מאפיין יהדות דווקא. אם תשימו לב, אז תראו שכל הדתות שבעולם אפשר לראות שהם, או שהם כאילו תופסים שתי קצוות. או שיש זלזול גמור בחומר ובעולם שלנו, או שיש מעין הרצה כל כך גדולה לחומר, שזה הופך להיות למין אלילות, מין יחס פגני לחומר, שזה דבר נקרא פטישיזם, הפיכת החומר לנושא של קדושה, או של מתן לו כוח כשלעצמו. כל הדתות, בודיזם והינדואיזם, אצלם יש יחס כזה של זלזול. העולם הזה הוא לא שווה כלום, הוא אשליה, הוא נקרא סמסרה. עיקר העולם זה עולם הנירוונה, עולמות עליונים, ששם עולמות רוחניים, ששם אדם צריך להיות. זה האידיאל, להגיע לשם, וככה זה גם בנוצרות, אותו עיקרון. זלזול בעולם, ולכן יש דתות כאלה, יש כתות כאלה בנוצרות שהם לא מתחתנים ולא מתעסקים בעולם הזה, לא עובדים, חיים בכל הזמן מין במקום סגור כזה. יש גם כאלה, אני ראיתי פה בירושלים מין מקומות כאלה שבהם חדר 2x2, מכניסים שם את האדם, סוגרים, הוא ברצון, לא בכוח, כן? הוא בוחר, סוגרים את הדלת, אבל אין שם דלת, סוגרים אותו עם הקיר ומשאירים פתח להכניס אוכל ולהוציא פסולת, וכך הוא שם חי ב2x2 שנים. שנים ברצון, כי ככה הוא יהיה רוחני באמת. הוא לא התלכלך מהעולם הזה, ואני ראיתי מקומות האלה, יש את זה על יד כנסיית הקופטים פה, כל מיני סוגים של עבודה זרה, נוראים, הם משתגעים שם, יוצאים מדעתם, משתוללים, זה אומר, עכשיו הוא נהיה קדוש, כי הוא כבר לא צריך את העולם הזה, הוא כבר לא פה, הוא כבר משתולל. ועוד כל מיני דברים מוזרים בהודו, במין יחס כזה של כל העולם הזה לא שווה כלום, הכל זה מאיה. מאיה זה מושג, ככה קוראים זה בסנסקריטית. מילה מאיה זה קצב של גלי ים. קצב, אתה רואה את הקצב, הוא כזה לבן, נוצץ, נכון? זה חסר משמעות. אתה רואה, הוא פתאום נעלם, מין אשליה כזאת, זה העולם שלנו. זה הכל כלום. או להפך, העולם הזה הוא נותן לך את הכוח, הוא ייתן לך, וההר הזה הוא יכול לגרום לך שאתה תהיה עשיר, ובנהר הזה אם אתה טובל אז אתה תתרפא מהמחלות, ובעמוקה הוא יעשה לך זיווג אגון, והקבר הזה הוא יסגור לך מינוס, כל מיני כאלה עבודות זרות, כל מיני יחס פטישיסטי של עבודה זרה לחפצים. כאילו לחפץ יש כוח משל עצמו. חפץ יכול לגרום לך משהו, לעשות משהו. או שזה זלזול, או שזה האדרה של חומר. ויהדות זה אומר בדיוק הפוך. זה דת היחידה, אם אפשר לקרוא ליהדות דת, שהיא מתייחסת לעולם שלנו כאלה שיש לו ערך מאוד מאוד גדול, כי באמצעותו אתה חודר לעולם העליון. לנו העולם הזה נורא חשוב. אנחנו אוהבים את העולם, הוא חשוב לנו. כל מי שצדיק הוא לא יזלזל בעולם אף פעם. זה מה שאנחנו, למה שפרקי אבות אומרים, אומר, זה העולם הזה הוא כאילו דרכו, זה כמו תעלה, שדרכו אתה מגיע לעולם העליון, אז זה נורא חשוב לנו. כמו שהבאתי לכם דוגמה באחד, אולי בשיעור הקודם, כמו במחשב, יש אייקונית, כן? אז יש אייקון שאתה לוחץ על האייקון, ופתאום אתה דרכו מגיע לתמונה. אז אתה מבין שהאייקון הזה הוא מאוד חשוב, אם אין לך אותו על המסך, אתה לא, אין לך דרך איך להגיע לתמונה. אז אתה לא מזלזל באייקון, אבל אתה לא חושב שזאת התמונה, זה רק אייקון, זה רק סימנית. זה רק סימן. זה יחס שלנו לכל חפץ וכל חומר שאנחנו רואים בעולם. באמצעות היער או הר, או מקל של סבא, אני יכול לחדור למשהו אחר. כמו שחזל קראו, זה פרוסדור. כן? אתה על ידי פרוסדור יכול להגיע לטרקלין, אתה יכול להבין, אז כמה זה נורא חשוב לנו הפרוסדור, כי אין טרקלין בלי פרוסדור, לא קיים דבר כזה. אז אנחנו מעריכים, אוהבים את העולם הזה, לא מזלזלים בעולם בשום פנים ואופן. כמו שאומר פה הרב, תסתכלו במקור 2, אומר, הצדיקים המופלאים שאין העולם הזה תופס אצלה מקום מצד גבוליו, שפלותו וצמצומיו, דווקא הם מוכירים את העולם ומכבדים אותו, מפני שהם רואים בו עולם עליון. זיו טהור ממקור החיים ויופיו וטובו מתעלה באלוהים גדולים, והרגשת הנועם והיופי שבו מתגדלת אצלם בגודל של קדושה ועדינות העליונה, עד שהם תמיד חיים מלאים שיש בהם כל שיקוי הלישת של כל ההנאות האסתטיות המתנגות את החיים במעלה העליונה מאוד. העולם האסתטי הוא לא זר לנו, יופי לא זר לנו, נורא חשוב. למה? כי הוא מביא אותנו למשהו הרבה יותר עליון. זאת המשמעות של צפון. צפון בליל הסדר, זה הרעיון. שאתה על ידי משהו שאתה רואה אותו, אתה מבין שבו צפון משהו אחר. לא כל הסיפור כאן, זה רק אייקון. החומר, העולם הזה, דרכו אתה יכול להגיע. הבעיה היא שאייקון יכול להשתלט עלינו. הוא כל כך, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כל כך מפוארת, שאנחנו יכולים לשכוח שיש משהו מאחורי המציאות, ולהיות, וכאילו העולם עצמו והחיים עצמם, סיטואציות ואנשים והדאגות, חיי היום יום וכל מה שאתה, כל חפץ, הוא יכול לבלוע אותך, לשעבד אותך על ידי זה שהוא משכנע אותך בריאליות שלו. שהוא מפסיק להביא אותך למשהו אחר, אלא אתה מתייחס אליו כפי שהוא, משהו. זאת אומרת, אם אתה מסתכל עכשיו על התמונה שראינו קודם, על השביל הזה לסיביר, שאתה תחשוב, זה שביל לסיביר. שאתה לא יודע מה עומד מאחורי זה. זאת אומרת, שאתה תחשוב שהבעיות פרנסה שלך זה זה. שהסוס שאתה רואה זה סוס. ואתה לא דרכו מגיע לשורשים עליונים רוחניים. אלא אתה חושב שזה זה, זה מה שיש, זה מה שאתה רואה. לכן, מה שתורה מלמדת אותנו, להתייחס לחומר כמשהו ש... שאתה רוצה לחשוף פנימיות שלו. אנחנו מתייחסים לעולם, תורה מלמדת, להתייחס לעולם כשער, שעל ידו, באמצעותו, אתה תגיע למשהו יותר עליון. תסתכלו, אומר על זה הרב קוק, מקור שלוש. אומר ככה, צריך להראות את הדרך איך נכנסים אל הטרקלין. איך נכנסים? דרך השער. ומהו השער שדרכו אפשר להיכנס לעולם העליון, לעולם הבא, לטרקלין? תראו מה אומר. השער הוא האלוקות המתגלה בעולם. זאת אומרת, זה לא העולם, אלא אלוקות שמתגלה באמצעות השקיעה ועת חפירה וספר תורה. באמצעות הדברים הללו, קדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. בעולם, בכל יופיו והדרו, בכל רוח והנשמה, בכל חי ורמז. מה זה בכל חי ורמז? על ידי ג'וקים. על ידי ג'וקים, קדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, אלוקות מתגלה בעולם, ואם אתה מתבונן בקורא הקביש, כמו שאתה אמרת, אז אתה נכנס לעולם העליון, לטרקלין. זה מה שכתוב פה. אדם, כשחי ככה מציאות, הוא חי בעולם אחר לגמרי. הוא לא פה, תבינים, הוא לא נבלע על ידי מה שאתה רואה, אלא הוא כל הזמן זוכר שיש משהו אחר שעומד מאחורי זה. כמו אומן, שהוא לא מסתכל טוב, הוא רואה שם עצים, ציפורים, בור באדמה, גרזן. הוא מבין שמאחורי זה יש משהו אחר. אז גם פה, בכל רמז, כן? בכל צמח ופרח, בכל גוי ומלאכה, בים וגלב, בשפרי שחר, בהדרת המאורעות, בכישרונות כל שיח, ברעיונות כל סופר. בדמיונות כל משורר, בהגיונות כל חושב, בהרגשת כל מרגיש, בסערת גבורה של כל גיבור. האלוקות מתעלה שאנו משתוקקים להגיע אליה, להיבלע בקרבה, להיאסף אל האורה. ואין אנו יכולים לבוא למידה זו של מילוי תשוקותינו, יורדת היא בעצמה, בשבילנו, אל העולם ובתוכו, ואנו מוציאים אותה ומתענגים באהבתה, מוציאים מרגוע וכו'. כן, זאת אומרת, זה דו-שיח כזה בין קדוש ברוך הוא ובין האדם באמצעות העולם. וזה מה שמלמדת אומנות. זאת אומרת, אומנות באה להגיד לך, תחפש את ready made. כל העולם זה ready made. כל דבר זה ready made. אין משהו שהוא לא. ומבחינה זו, בשבילי ההברקה הייתה גדולה שאני כאילו הבנתי, ראיתי איזו תמונה שבהתחלה לא הבנתי מה זה אומר, אבל אחר כך פתאום הייתה לי הברקה. יש צייר אחד, אנדי וורהול, בארצות הברית, שהוא צייר, זה אחד הציירים הכי הכי יקרים שבעולם. כל ציור שלו עולה בסביבות 60 מיליון דולר. כל ציור. יש לו כאלה שיותר, זה עולה 120 מיליון דולר, יש 100 מיליון, כן, אבל זה סדר גודל. מאוד מאוד מאוד. מה שמאפיין אותו זה שהוא מצייר הרבה פעמים דברים בנאליים, סתם חפצים של חיי יום יום. סתם, חסרי משמעות. קופסת קטשופ, בקבוק קוקה קולה, כאילו סתם, סתם. ואני בהתחלה כאילו לא כך הבנתי, כמו שבדרך כלל זה מה שקורה, כשאתה מסתכל אומנות מודרנית, אתה חייב בהתחלה לא להבין שום דבר, זאת אומרת סתם, ורק כשאתה מתבונן, כמו שאנחנו לא הבנו שום דבר אם היינו מסתכלים על הבור הזה שראינו אותו באדמה. לא ראינו, אתה לא יודע את סיפור שעומד מאחורי זה, אתה לא עובד, אתה בדרך כלל תמונות מודרניות אומרות, זה סתם שטויות. ורק כשאתה מתבונן ומבין וקורא ולומד על זה, פתאום נפתח לך עולם. שזה כך כל העולם, דרך אגב, כן? כל דבר, נעליים שלך והמנורה הזאת והמיקרופון, זה ככה, זה ready made. אתה לא קולט, אבל אם תתבונן, אם תעסוב, זה, אז ככה. אז מה שהוא עשה, וורהול, הוא צייר תמונה של קופסת שימורים של קמבל, מרק קמבל. יש חברה סתם מפורסמת בארצות הברית שעושה קופסות שימורים, קמבל סופ. הוא צייר את התמונה הזאת. וכשאני חשבתי על התמונה, בהתחלה, כמו שאמרתי, לא הבנתי, ואחר כך פתאום קלטתי איזה עוצמה מסתתרת מאחורי התמונה. אני רוצה קודם כל להראות לכם את התמונה, שתבינו כמה זה לכאורה, כאילו, כמה זה שטויות. רק שנייה. רגע. הנה. זה הציור, הגאוני לדעתי. נראה כמו פרסומת, כמו סתם, שטויות, נכון? מה שבעיניי הציור הזה מסמל, הוא כאילו האייקון או תמצית של כל מחשבה אמריקאית בשיאה. הרי תחשבו מה היה אומר פעם מושג מרק. מרק זה בדרך כלל אימא. שהיא מבשלת למשפחה שלה, לילדים, יושבים סביב השולחן ואוכלים מרק, ויש בית כזה חם וטוב, ויש שם מרק עוף, מאוד נחמד כזה, בית. ואמא גם עשתה את שניצלים או משהו כזה, בית. הוא לקח את המרק של אמא, הפך אותה לתעשייה, למשהו שהוא קופסת שימורים, מטלית, סגורה, אינסטנט, אתה פשוט לוקח, תח, שופך את זה לסיר, מערבב, תוך 5 דקות אתה לא צריך את אמא, לא צריך את הבית, לא צריך משפחה, אתה, יש לך בית עם גלגלים שאתה נוסע בכל אמריקה, אתה פרקטי, אתה עובד, צ'יק צ'אק, אתה לא צריך שום דבר, אתה חי, אתה פועל את החיים שלך. הכל תעשייתי, אין שום אהבה, שום דבר, אמריקה. זה סמל מדויק. לא צריך שום דבר. תמונה אחרת שלו, שגם בעיניי היא חשובה, זה תמונה הזאת, קוקה קולה. לוקח פחית קוקה קולה, קלאסית, מה שמוכרים קלאסית, כתוב שם קלאסי, ואמר, הדבר הזה, הוא ניצח את כל העולם. אתם יודעים שכשאני גדלתי ברוסיה, אז שם היה אסור לשתות קוקה קולה. אסור היה שיהיה לאנשים ג'ינסים, קוקה קולה, שיער ארוך ומסטיקים. כי כל זה היה סמל של אמריקה. עיקרון, לא היו... כן, ריקבון של אמריקה, נכון, ככה היו קוראים לזה. אמריקה המתרכבת, כן, הנרכבת. ואנחנו מנצחים וכל זה, אנחנו הולכים פרולטריון, קומוניסטים, ואנחנו ננצח את כולם. ואיך זה נגמר? זה שבר את מסך הברזל, קרא את מסך הברזל, שבר את חומה הסינית, ופיצץ את אירופה הסנובית. שאירופה הסנובית עם כל היין בורז'ולה ושאטו דה בריניון וכל הזה, מנסים, הם כולם הולכים בדרך של אמריקה קלאסית. קלאסית כמו שהוא כתב, קלאסית. כולם, כל אירופה, כל המעמדות וכל התזמורות הסימפוניות ובלטים וכל זה משתעבדים לאמריקה. הסינה העממית וכל זה, מה שהם היו תמיד, מיליארדי אנשים, כולם משתעבדים להם, לקוקה קולה. זה טנק ששבר את כל האימפריות. זה לא יצירה אומנות? גאונית. הוא אמר, זה מה שאין מקום בעולם שאין שם קוקה קולה. הם ניצחו את כל העולם. כל התרבויות והעתיקות כמו סינית. והחדשות כמו רוסיה, הכל, ניצחו, שברו את הכל, וכל עולם הולך בדרכה של פחית קולה. זה סמל. משקה מגיל, עם לא בריא, הרבה, אין לו טעם וריח, מה שנקרא, באופן פשוט, בצורה, זאת אומרת, תרופה כזאת שמוזרה, שעשו את זה, זה כבש את כל העולם. איך זה? איך זה קרה? כי יש משהו שעומד מאחורי זה. יש משהו. פשטות, תעשייתיות, לא צריך להיות... כולם, אנשים, הוא יכול להיות מיליונר, כמו או היום שם מישהו שהוא ויקונט דה ברז'לון, וכל מיני שם תארים של לורד ואדם הפשוט, כולם שותים אותו משקה. לכולם אותו דבר, יש מין... אחידות גמורה של כל העולם. זה הכל קולה. פעם, אם תסתכל ביין, אז פועל פשוט לא יכול לשתות משהו כשותה האדם הציל. אבל קולה, כולם אותו דבר. זה מסר, זה שדר מסוים. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד, שמאחורי כל חפץ מסתתר משהו. וזה דבר גדול, זה זרם ready-made. מבחינה זו, בתוך החול מסתתר קודש. יותר מזה, אומר הרב קוק, שדווקא בחול שבחול, שם יש מדרגות כאלה שאין אותן בקודש. אם הקדוש ברוך הוא יסתכל באורייתא וברא אלמה, הסימן שיש באורייתא, יש שם קמבל סופ וקוקה קולה. בשורשם כמובן, ברעיונותם. אבל זה אומנות של רדי מייד, שאתה לוקח חומר חולי, פשוט, סתמי, ואתה פתאום רואה בו עולמות עליונים. תסתכלו, אומר הרב אצלכם במקור 6. כשם שנשמת האדם היא יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים, ודווקא מפני גדולתה ירדה עד לתחתית המדרגה, ומשם תעלה בריחוש גדול ועצום ותכשיר את העולם כולו עימה לעלייה העליונה מקורית, כן הקודש שבחול, כן, שים לב לביטוי הזה, קודש שבחול, שירד עד לידי חולין גמורים, הוא יותר נשגב וקדוש מהקודש שבקודש. אלא שהוא מסתתר הרבה. ואין קץ ותכלית לתיקוני עולם שיבואו מכל הטוב הבא לעולם בדרך חול. לדעת שאנחנו חיים בעולם של קודש שמסתתר מאחורי חול, זה הרעיון של רדי מייד. ולכן הייתי אומר שחז"ל אומרים שקדוש ברוך הוא צייר. ככה יש הרבה מקורות, אבל סתם בקצרה תסתכלו, מקור חמש אומר, ואין צייר כאלוקינו. בואו ראה הטווס הזה שסמך וו מיני צבעים יש בו וכו' וכו', קדוש ברוך הוא, הנה הוא, אין צייר כאלוקינו. אז אם אני עכשיו שואל, איזה מין צייר קדוש ברוך הוא? הוא אימפרסיוניסטי או אקספרסיוניסטי, אבסטרקציוניסטי, קוביסטי? איזה סוג צייר הוא? לעניות דעתי הוא רדמיסטי. רדמיסטי. זאת אומרת, זה העולם, זאת היצירה הענקית הגדולה שהשם ברא בעולם, זאת שנראה כמו חול, נראה כמו בקבוק קולה או טווס או ענן או סתם משהו, זה כביש, ומאחוריו, מאחורי כל דבר עומדים עולמות, זה שער השמיים. כמו שאומר יעקב אבינו, רואה חתיכת אבן, שער השמיים. לכן כשחזל אומרים שיעקב אבינו שחזר מעבר יבוק ושם הוא נלחם עם עשיו, אז הוא בא לקחת שם בשביל פחים קטנים. מה עם הפחים הקטנים הללו? זה היה קמבל סופ וקוקה קולה, פחית קוקה קולה. זה העומק שעמד מאחורי החול, שאדם ענק ענקים כמו יעקב אבינו ידע לראות בפחים קטנים, הוא ראה את עולמות עליונים, לכן הוא חזר. ואני חושב שעל זה הוא נלחם עם מלאך המוות. הוא נלחם איתו על ערך של פחיות הללו. מה הקשר בין הפחיות לזה שהוא נלחם עם מלאך ויאבק איש עמו עד עלות השחר? על מה הם נלחמו שם? על הפחיות, כי מלאך המוות רוצה להפוך אותם ל... עבודה זרה או למשהו שזה הכל חסר משמעות, הכל שטויות, הכל סתם. ויעקב אבינו ראה בפחיות הקטנות הללו, הוא ראה בהם אין סוף. מה עם הפחיות? כמו שאמרתי, אין לזה סוף. זה מה שמלמד אותנו הרעיון של הרב קוק להסתכל במציאות ולראות את אורייתא. נעצור כאן.